אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. בפרק ו' שבאיגרת אל הרומים, מציג שאול את הניגוד שבין חיים וצדקה מצד אחד, למוות וחטא מצד שני. חסד האלוהים וחיי הצדקה שהוא מביא, הם הניצחון על החטא והמוות שבא בעקבותיו. שאול מתאר בתחילת הפרק את הצורך להתגבר על החטא, ומצהיר כי בזכות ההתחברות עם המשיח, האני הישן ונטיות החטא שלו, מתו. במוות לחטא, שאול מתכוון לכך שאנשים אינם מושפעים יותר ממנו. האדם הישן אשר בנו נצלב איתו, כדי שיהרס גוף החטא, ולא נהיה עוד עבדים לחטא, שהרי המת משוחרר מן החטא. מילים אלה מקשרות את המאמין לנאמר בוידוי של החולה בארץ הדווי, ובו מתפלל לאדוני שיזכה לכך שמותו ישמש כפרה לחטאיו, אבונותיו ופשעיו. רעיון זה מקורו בתלמוד, והוא מתבסס על פסוקים כמו זה של ישעיהו בפרק כף ב', אם יחופר האבון הזה לכם, עד תמותון. אין ספק ששאול מתבסס בדבריו אלה התודעה והמסורת היהודית, שהמוות של האדם שחזר בתשובה ומתוודה על חטאיו לפני מותו, מוות זה משמש ככפרה על חטאיו. מבחינה זו, השותפות שלנו במותו של המשיח מחפרת על חטאינו. ישוע ניצח את המוות, ולמוות אין סמכות עליו או על אלה שהתחברו עמו בתבילה ובאמונה. שאול מקשר במקרים רבים בין החטא למוות שהוא גורם, אולם במקרה זה הוא מתאר את המוות של החטא בגופו של האדם החי. והוא מסכם בפסוק י' ג' שבפרק ו', ואל תמסרו את אבריכם לחטא כחילים של רשע, אלא מסרו את עצמכם לאלוהים כאנשים חיים שהוקמו מן המתים, ואת אבריכם תמסרו לאלוהים כחילים של צדק. המאמין חופשי להתמסר למעשי צדקה, משום שאברי גופנו השתחררו מאחיזתו של החטא, ולכן הוא יכול לציית למצווה הזו. פסוק י' ד' גרם לאי הבנות רבות בקרב המאמינים. החטא לא ישלוט בכם, כי אינכם תחת יד התורה, אלא תחת יד החסד. המאמין שמת לחטא אינו נמצא יותר תחת החוק של החטא. אנשים רבים מבינים את הפסוק כאילו מצביע על פג תוקפה של התורה וחוסר הרלוונטיות שלה בחיי המאמין. אולם זה לא מה שהפסוק אומר. הביטוי תחת יד התורה הוא מונח משפטי שמצביע על העונש שיבוא כתוצאה מהחטא. מכיוון שאנו משתתפים במותו של ישוע על הצלב ובתקומתו מן המתים, אנו משתתפים גם בצדקתו ובניצחון על העונש שיוטל על מפירי התורה. עונש זה הוא המוות. ישוע מת במקומנו, ולכן העונש של התורה, הקללות שעליהם מדברת, אינם חלים עלינו. ישוע לקח על עצמו את הכללה, ומה שנשאר לנו המאמינים היא הברכה, משום שאנו מושפעים מחסדו. החסד אינו מבטל את החוק, אלא מאפשר לנו לחיות בצדקה, ללא ציות עיוור לחוק. החסד הוא הכוח שהושיע אותנו, והוא גם הכוח שמלמד אותנו להתכחש לעוולה ולחיות ביושר ובצדק. שאול אינו בא לטעון שהתורה היא ההפך מהחסד, אלא מראה שהמוות של יצר הרע משחרר את המאמין מעונשה של התורה, ומאפשר לו לקיים אותה ברצון ובאהבה. אנו לא מתייחסים אל התורה כאל מערכת של חוקים או מצוות שנועדו לזכות אותנו בחסדו של האל, ללא קשר אפילו למידת האמונה שלנו והקשר שלנו עם האל. איננו נמצאים תחת יד התורה, משום שקיבלנו על עצמנו את עולו של ישוע, שהבטיח, בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אמציא לכם מנוחה, קחו עליכם את עולי ולמדו ממני, כי ענב אני ונמוך רוח. תמצאו מרגוע לנפשותיכם, כי עולי נעים וקל משאי. יד החסד נעימה יותר מיד החוק שבתורה. התיאור של האדם כנשלט בידי כוחות גדולים וחזקים ממנו, משמש כהקדמה למטאפורה של העבדים לצדקה, אותה יעלה שאול בפסקה הבאה. ובכן, מה, האם נחתה מפני שאין אנו תחת יד התורה, אלא תחת יד החסד? חס וחלילה. שאול חוזר מילים אחרות על מה שאמר בתחילת הפרק. הוא שולל מכל וכל גישות מעוותות שיכולות לצוץ במחשבתם של אנשים שנתקלים זה עתה בדבר אדוני ואינם מסוגלים להבחין בין טוב לרע. הפקרות וסגנון החיים המתירני שאליו היו מורגלים חלק מהמאמינים החדשים, אין לה מקום בחיים החדשים ולא ניתן להצדיקו בשום פנים ואופן. בתחילת הפרק הוא העלה את המחשבה המעוותת של הגברת החטא במטרה להגביר כביכול את החסד, וכעת הוא מתמקד בתוצאה של חיים נטולי עקבות מוסריות. מתנת החסד של אדוני בישוע אינה מעניקה רישיון לחטוא כדי לתת לאלוהים הזדמנות נוספת להפגין את חסדו. החסד הוא אינו כרטיס אשראי ללא הגבלה לעשות את אשר על ליבנו, אלא הזמנה לציית בנאמנות לרצון האלוהים, מתוך בחירה ובלב שלם. אינכם יודעים שכאשר אתם מוסרים את עצמכם כעבדים למישהו כדי לציית לו, עבדים אתם למי שאתם מצייתים, או לחטא המוליך אל מוות, או לציות המוליך אלי צדקה. שאול מציע למאמין לבחון את מצבו הרוחני, ולהודות אם הוא עדיין משרת את החטא בחייו. יש רק שתי אפשרויות, או שאדם משרת את החטא, או שהוא משרת את החסד. הוא לא יכול לשרת את שניהם בעת ובעונה אחת. המאמין יכול לחטוא ולשרת לרגע את החטא, אולם הוא יחזור בו כשאדוני בחסדו יעורר אותו לכך. שאול מפתח למעשה את דברו של ישוע בדרשה על ההר. אין איש יכול לעבוד שני אדונים, שכן או ישנא אחד ויאהב את השני, או יהיה מסור לאחד ויזלזל בשני. אינכם יכולים לעבוד את האלוהים ואת הממון. אדם ניכר במעשיו, בפירותיהם תכירו אותם, כל עץ טוב עושה פרי טוב, והעץ הנשחט עושה פרי רע. שאול שם דגש רב באגרותיו על המאבק התמידי בין שני הכוחות המנוגדים בנפשו של האדם. אך תודה לאלוהים על שאתם אשר קודם לכן הייתם עבדים לחטא, נשמעתם בכל לב לדרך התורה אשר חונכתם בה. הציות לדרך התורה מביא לשינוי בחייו של המאמין. הוא יעקב את נטיותיו המגונות, ודבר זה יאפשר לו לציית לרצון האלוהים. כך יהיה רצון האלוהים לחלק מאופיו, כל זה בתנאי שישמע בכל לב להוראות התורה. ולאחר ששוחררתם מן החטא, נעשיתם עבדים לצדקה. את תהליך ההשתעבדות לצדקה יכול המאמין לעבור רק לאחר שישתחרר מן השעבוד לחטא. לכן מוטב לו להשתחרר ממנו כמה שיותר מהר ולא לפסוח על שני הסעיפים, דבר שיעכב את השחרור מן השעבוד לחטא. כך יכול המאמין לפתח את אורך המחשבה והמנהגים של מי שבאמת תלוי באלוהים לכוון את דרך חייו. שאול מדגיש את המחויבות של המאמין לדרכו החדשה, ולשם כך הוא משתמש במטאפורה של ההשתעבדות. ואכן, בשירות של האל יש את כל הסממנים של השעבוד. הענוותנות והציות שנדרשים מהמאמין הם תנאי לשירות נכון של האלוהים. מבחינה זו המאמין הוא עבד, אולם השעבוד לרצון האלוהים שונה לחלוטין מהשעבוד לחטא ולתאוות האישיות, הן באופיו והן בתוכנו. אני מדבר בדוגמאות אנושיות בגלל חולשותכם, חולשת בשר ודם, כמו שכעבדים לטומאה ורשע מסרתם את עבריכם לתכלית של רשע. שאול מתאר את החותק מי ששקוע בטומאה ומעשי רשע. הטומאה היא מצב רוחני, שרק מי שרגיש לגביו יכול להבחין בו, להבין אותו. העולם זר לעניין של הטומאה, משום שאי אפשר להגדיר אותה במעשה מסוים. זהו המצב של מי שמפר את דבר אדוני בעקביות. הוא הופך להיות טמא מבחינה רוחנית. והדבר יבוא לידי ביטוי בהתנהגות, בדיבור ובמעשים. האדם המתירני, זה שאינו מתחשב במגבלות שדבר אדוני מציב בפניו, יתמכר בסופו של דבר למעשי רשע. המאמין החכם שמבין כי האל קיים ודברו נכון, ירסן את עצמו ויכוון את מעשיו לרצות את אלוהיו ולכבד אותו. הוא יודע שאדוני רוצה את טובתו, ולכן הוא הגביל אותו לעשות מה שטוב עבורו. כמו שכעבדים לטומאה ורשע מסרתם את עבריכם לתכלית של רשע, כן אתה, כעבדים לצדקה, מסרו את עבריכם לתכלית של קדושה. המילה אתה מכניסה מימד של דחיפות וצורך להתמקד בשירות של האל. לפני שהיינו מאמינים, היינו משרתים של החטא, גם בלי שהתכוונו לכך ובלי שהכרזנו על כך בפה מלא. כעת יש לנו את הזכות לשרת את האל בקדושה. בספר ויקרא נאמר, קדושים תהיו כי קדוש אני אדוני אלוהיכם. וזו בדיוק כוונת הפסוקים האחרונים. הישועה מאפשרת לנו לכוון את מעשינו לתכלית של קדושה, שתביא כבוד לאדוני אלוהינו. שאול חוזר ומדגיש שאנו חופשיים לשרת את אדוני. החופש שניתן לאדם לבחור בציות מתוך אמונה, ולהמשיך לבחור מדי יום בציות, הוא המצב הבסיסי של המאמין. יש במצב זה יתרונות ויש גם סכנות, אבל אנו צריכים לדעת שהבחירה החופשית היא אחד העקרונות שעליהם נבנית האמונה. הרבה ממה שקורה נתון בידי שמיים, אולם האמונה היא דבר שמופקד בידו של האדם, והבחירה בידו. הבעיה היא שבמקרים רבים אנשים אינם מבינים את המשמעות של החופש שניתן לנו במשיח, ולאיזו מטרה הוא ניתן, ומאי הבנה זו נבעו בעיות רבות בין המאמינים לבין עצמם, בחייהם של המאמינים ובין המאמינים לעולם הבלתי מאמין. ממשרתים של אדון החטא ניתנת לנו אפשרות לבחור בשירות לקדוש ברוך הוא. משעבוד לחטא בחרנו בשעבוד לאלוהים חיים. הרי בעת שהייתם עבדים לחטא, חופשים הייתם מן הצדקה. שאול משחק במילים בנושא של עבדות וחופש. החטא משחרר את האדם מציות לצדקה, והחופש מהחטא מאפשר לו לציית לצדקה, לציית לאלוהים. מאחר והאדם אינו יכול לשרת שני אדונים, ההתחייבות לציית לאחד משחררת אותו מהצורך לציית לשני. אם הוא בוחר לספק את נטיותיו הרעות, הוא אינו אחראי לרצון האלוהים ואינו יכול ליהנות מהברכות שנלוות לשירות של האל. אם הוא בוחר לשרת את האל, הוא חופשי מהציות לנטיותיו הרעות. שאול חוזר וממקד תשומת הלב על הניגוד שבין שתי האפשרויות הפתוחות בפניו של האדם. כל מי שלא ישתחרר מעבדות לחטא, משרת את החטא ואינו יכול ליהנות מהצדקה. חטא הוא מצב של מוות בגלל ההיפרדות מן האל וכל מה שהאל רוצה להעניק לנו. החותם משוחרר מציות לרצון אדוני, ובמצב זה הוא יבחר ברוב המקרים בחטא. אלוהים לא שחרר אותנו מהתלות לחטא כדי שנהיה חופשיים לבחור בו מחדש. הוא מביא אותנו למקום שהוא מתוך בחירה נוכל לדחות את מעשי החטא ולשרת בלב מלא את רצונו. ואיך נדע מהו מעשה של צדקה? רק בלימוד של הכתובים. הדברים שנכון לעשותם ברורים מתוך מצוות העשה ומתוך סיפורי התנ"ך. ואלו שאסור לעשותם משתמעות מתוך מצוות האל תעשה ומסיפורי התנ"ך, מהדוגמאות השליליות של סיפורי התנ"ך. כשאנו מקיימים את מצוות העשה ונמנעים מלקיים את מצוות האל תעשה, אנו נוהגים בצדק. כשאנו מקיימים את מצוות הלא תעשה, או שנמנעים חלילה מלקיים את מצוות העשה, אנו נוהגים שלא בצדק וחוטאים. למרות שהכתובים מציינים מעשים מסוימים באופן ברור כנכונים או פסולים, יש תחומים אפורים שבהם צריך האדם לבחור, והבחירה לא תמיד קלה. רוח הקודש עוזרת למאמין לבחור בטוב, גם כאשר הבחירה לא פשוטה. יש מקרים שבהם הגוף והמחשבה מכוונים אותנו למעשה מסוים, אבל הרוח עוצרת ומכוונת אותנו שלא לעשות כן. אם באמת האמנו במשיח והתחברנו אליו, נזכה למידה הנכונה של ענווה ולהדרכה של רוח הקודש, וכך נוכל לרסן את מעשינו ולשקול את כדאיותם ונחיצותם. נרצה לספק את רצון האלוהים ולא את רצון הבשר. ועולם, איזה פרי היה לכם? אז מאותם דברים שאתם מתביישים בהם עכשיו. שאול מדבר בניגוד למה שאמר בפרק א', אינני בוש בבשורת המשיח. בושה במובן המקראי מובילה לחרטה. החרטה והבידוי הם האמצעים שבהם נלחם המאמין ביצר הרע וממית אותו כדי שיוכל לשרת את אלוהיו. המאמין שמסתכל לאחור ובוחן את המעשים שעשה ביותו משועבד לחטא, מרגיש את הבושה ביחס עליהם. הוא היה צריך להתבייש בהם מלכתחיל, העולם מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. הדברים שאנשים עושים כדי לספק את תאוותיהם, מביאים צער להם ולסובבים אותם, ולכן הם מתביישים בהם כשמתבררת מהותם האמיתית. שאול מדבר על התועלת באופן דומה לפירוש של רבי יוחנן על מזמור פי חטא פסוק וב, במתים חופשי כמו חללים שוכבי קבר אשר לא זכרתם עוד והמה מידך נגזרו, שקשור למזמור קופתת וב, שבו נאמר לא המתים יהללויה ולא כל יורדי דומה. אדם חייב לנצל את הזמן שניתן לו כדי ללמוד את דבר אדוני ולהלל אותו בדברו ובמעשיו כל עוד הוא חי, משום שלאחר מכן הוא מנוע מכל אלה. הפירות שהמאמין מביא בחייו הם המעשים הטובים שמזכים אותו את הדורות הבאים בגמול המתאים. שבוע שעבר נסעתי באחת הצמתים שבעיר, והאור ברמזור היה אדום. אחר כמה שניות התחלף האור גם במעבר החצייה מירוק לאדום. אחד מהולכי הרגל החליט לחצות את הכביש באור אדום, מתוך שיקול שיצליח לעבור לפני שתגיע מכונית לצומת. הוא עבר במהירות, והאישה שעמדה לידו לא הסתכלה כלל על הרמזור, אלא החלה ללכת בעקבותיו. מחשבה שהאור ירוק. היא הלכה לאיתה ולפתע הגיחה מכונית לתוך הצומת, כמעט פגעה בה. הולך הרגל הראשון לא ציית לחוק ועשה כרצונו, כשהוא יודע איך לעבור על החוק. אולם במעשה זה הוא גרר אחריו אישה תמימה שיכולה הייתה להינזק מהעבירה. וכך פועל החטא. לא תמיד רואים את התוצאה שלו באופן מיידי. הוא אפילו לא משפיע עלינו, אבל הוא משפיע על האנשים שמסביבנו. הצדקה לעומת זאת מביאה עמה ענווה והתחשבות באחרים, ומכאן גם את הדאגה לחייהם. איזה פרי היה לכם אז מאותם דברים שאתם מתביישים בהם עכשיו? הלא המוות הוא תוצאתם. פסוק 20 הוא השתמש במילה חטא, ומיד לאחר מכן במילה במקבילה שלה, המוות. אבל כעת כשאתם משוחררים מהחטא ומשועבדים לאלוהים, חשוב להדגיש את השעבוד שלנו לאל, מפני שיש אנשים שנרתעים מהמושג שעבוד, ולכן נמנעים מלהשתעבד לאלוהים, למרות שמדובר בשעבוד חיובי ומלא בתוכן. אנרכיה מוסרית אינה משחררת את האדם, אלא משעבדת אותו לגורמים שמונעים ממנו את ההתמסרות לרצון האלוהים. באיגרת הראשונה לקורינטים פרק ו' פסוק 19, שאול כותב, הזונה חוטא לגופו שלו. לעתים קרובות מדי אנו לא יודעים או שוכחים או שאיננו מרוכזים בעניינים החשובים באמת. האם אנכם יודעים כי גופכם הוא היכל של רוח הקודש השוכנת בתוככם, אשר קיבלתם אותה מאת אלוהים, וכי אינכם שייכים לעצמכם? יש מאמינים הטוענים כי החופש לעשות מה שנראה להם יקר בעיניהם, והם מוצאים את הדרכים לחטוא. שאול מכריז כי המאמין בעצם אינו שייך לעצמו, משום שהוא משועבד לרצון האלוהים. הלא במחיר נקניתם, לכן כבדו את אלוהים בגופכם. השיעבוד לאלוהים מביא איתו סיפוק ושלום שמקורו אינו מהעולם הזה. יש לכם פרי המביא לידי קדושה, והתוצאה היא חיי עולם, כי שכר החטא הוא מוות, אבל מתנתו של אלוהים היא חיי עולם במשיח ישוע אדוננו. חיי עולם אינם רק החיים שמעבר לאחר העולם הזה, אלא גם האיכות של החיים בעולם הזה, שאול מבטיח שיבוא שינוי בחיים של המאמין. במילים אלה סיכם שאול את הנושא שבו דן בפרקים האחרונים, כשהוא משתמש בניגוד שבין שתי הדרכים שביניהם חייב האדם לבחור. כל אחד מאיתנו חייב לבחור איזה אדון הוא ישרת, את בוראו או את תשוקותיו האישיות. כאשר ניצבת בפניו הברירה והוא מסרב להישמע לתשוקתו, הוא מאפשר לאל להיות האדון של חייו, ובכך משתחרר מהדיכוי של תשוקותיו. ושאול ממשיך בתחילת פרק ז'. אחי, האם אינכם יודעים? הוא ממשיך לדבר אל המאמינים ומכנה אותם אחי. אחי, האם אינכם יודעים? הוא מבהיר מיד שהוא מדבר אל היהודים שבקהילת המאמינים שברומא, משום שהוא עומד להסתמך על התורה בטיעון שמיד יעלה. והרי אני מדבר אל יודעי תורה. הוא עומד לתת דוגמה מתוך התורה שתמחיש את מה שהציג בפסקאות האחרונות. הוא גם מצפה לביקורת מהיהודים, חברי הקהילה שברומא, לדברים שאמר בפרק הקודם. אחת התגובות של המאמין היהודי והלא יהודי תהיה ששאול מנסה לומר כי אנו חופשיים מהתורה ומצוותיה, משום שאדוני העניק לנו את חסדו. האם לכם יודעים כי לתורה יש מרות על האדם כל זמן שהוא חי? שאול חוזר לטיעון שלה בפרק ג', פסוקים 19 ו-20, שם כתב, אנו יודעים כי כל מה שהתורה אומרת, היא אומרת לאנשים הכפופים לתורה, כדי שלא יהיה פתחון פה לאיש, וכל העולם יימצא אשם לפני אלוהים. זאת מפני שבמעשה התורה לא יצדק לפניו כל בשר, כי התורה רק מביאה לידי הכרת חטא. הוא רוצה להבהיר את היחס שבין התורה לנושא של השירות לשני אדונים. הוא מסביר שההתנגדות ליצר הרע מתוך מטרה לשרת את אלוהים מושגת בהמתת היצר שבקרבנו, המוות לאותו יצר. הוא טוען בפני המאמינים היהודים כי שמירת מצוות התורה כשלעצמם אינה משחררת את האדם מיצריו הרעים. רק כאשר האדם מת ליצריו, הוא חופשי לציית לתורה מתוך אהבת התורה ונאמנות לאלוהים. שאול ממחיש את טענתו בהתייחסות למצווה החשובה של האיסור לנעוף, כשהוא מביא את ההלכה הידועה שנוגעת לזכות של האישה להתחתן במקרה ובעלה מת. האישה הנשואה קשורה לבעלה על ידי התורה כל עוד הוא חי, אך אם ימות בעלה פטורה היא מחוק התורה הקושר אותה לבעלה. לכן אם תנסה לאיש אחר בעוד בעלה חי, היא תיקרא נואפת. אך אם ימות בעלה, פטורה היא מאותו חוק ובינסה לאיש אחר, אין היא נואפת. מה ששאול מנסה להוכיח הוא שהמאמין חופשי באמת לשרת את אדוני, רק כאשר הוא משתחרר ממסגרת הנישואין כביכול לתורה. ובנושא כבד משקל זה נפתח את התוכנית הבאה. שלום ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי. עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.